מהאהבה הידיים הרב רבותיי, השיר הזה נמסר והוא נשמעת לי שחנינה בן הרב אהרון אברהם, ואנחנו ממשיכים את סדרת השירים שלנו בנושא יציאת מצרים ועל פי הספר לילה כיום העיר. הפעם נדבר על הקורבנות. יסוד ושורש אמונתנו הוא ייחוד השם יתברך שמו, והוא העיקר שהכל תלוי בו. כלשון ביאור הלבוש לריקנתי. אמונת הייחוד אין סוף עניינה להאמין שיש אלוקה אחד ולא יותר, אלא יותר מזה להאמין שהוא יתברך אחד ואין זולתו כלל. כמו שכתוב, כי אפס בלעדיי, אני השם ואין עוד. ועל זה נאמר, וידעת היום, והשבותה אל לבבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. שאין פירושו שאין עוד אלוקים, אלא פירושו שאין עוד מלבדו יתברך ממש, שום דבר כלל בכל העולמות, מהעליון שבעליונים, עד התחתון ביותר. בכל הנמצאים כולם שבכל היקום אינם מציאות בפני עצמה כלל, בכל קיומם כל רגע הוא רק הרצון המתמיד של הבורא יתברך שמו במציאותם, שאם יסור מהם רצונו יתברך רגע, חס ושלום, היו כולם כלא היו. כך ברמב"ן בראשית א' ד', רמח"ל בדרך השם בחלק א' פרק א' סימן ו', רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים בשער ג' פרק ב'. ובזה פתח הרמב"ם את ספרו הגדול יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. כלומר, שהם רק נמצאים, והוא יתברך שמו המציאות עצמה. אם כן, כל הנמצאים תלויים בבורא יתברך, ולא סוף דבר לסיפוק צורכיהם ולהמשך קיומם, אלא תלויים בו יתברך בעצם הווייתם, כי אין להם מציאות משל עצמם כלל ועיקר. זאת היא אמונתנו. לצורך הבחירה החופשית, דבר זה מוסתר בעולם הזה. כאן הדברים מתגלים לעינינו כמציאויות נפרדות בפני עצמם, מנותקות מן הבורא האחדות המוחלטת, וממילא מנותקות גם זו מזו ואף סותרות זו את זו. וזה עיקר עניינו של העולם הזה באותו מקום העבודה, ועל זה נקרא עולם מלשון הלם, כדברי השפת אמת בפרשת בור תפרש מהם ג' בשם סבו בעל החידושי ערים ומקורו בחזר בתיקוני זוהר. אמנם האמת היא שאין הבריאה מנותקת מן הבורא כלל, שאין הוויה אפשרית אלא בחיבור אליו יתברך ההוויה עצמה, והכל אחד ואין עוד מלבדו. אמת זאת היא פנימיות העולם, כדברי הרמח"ל בדעת תבונות בסימן מ"ח, אשר כל הבריאה כולה אינה אלא אמצעי לגילויה, כי כל הנמצאים וחוקותיהם כולם וכל מאורעות ההיסטוריה מתחילה ועד סוף, כלליהם ופרטיהם עד הפרט הקטן ביותר, כולם מכוונים אך ורק לגלות את הייחוד השלם. אלא שמכיוון שהייחוד לא מתגלה אלא מכל המעשים כולם יחד, ממילא לא יתגנה לעיני כל אלא בסוף כל גלגולי העולם, כדברי הרמח"ל בדעת תבונות בסימן ל"ד, ל"ו ושאר מקומות. אמנם לעינינו הייחוד גלוי הוא כבר עתה בתורה, ועל ידי האמונה הוא חי בנו, כלומר גלוי לנו גם בעולם, ואנחנו עדיו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מכל מקום מצד העולם הייחוד מוסתר מאוד מאוד כל זמן העבודה, על ידי אשליית הפירוד המתגלה כאן. עיין בספר לשם שמו והחלמה, ספר הדעה חלק פט ראש פט, ענף גימל עוד גימל, דיבור מתחיל וכן. יש פה אשליית הפירוט שמתגלה כאן, שמראה בחוש את סתירת האמת של מציאות האחדות, וזאת לצורך הבחירה, כי דווקא העלמת הייחוד היא שנותנת מקום לעבודת האדם, מיסודו של הרמח"ל במקומות רבים, באחד מהם דעת תבונות סימן מם, ואני מקווה שעוד נחזור לזה, שכל עיקר העבודה אינו אלא לגלות את פנימיותם של הדברים, דהיינו חיבורם אל שורשם, ובזה עצמו לשוב לחברם אליו יתברך, בגלותו שלא היה כאן ניתוק כלל, וזהו עיקר עניין הקורבנות, שיבת הבריאה אל בוראה בביטול עצמה, כלומר בביטול האשליה של הפירוד וגילוי המציאות של האחדות, שאין מציאות לבריאה אלא הצירוף שלה אל בוראה, כי על ידי הקרבת קורבן לשם האדם מודה שהכל ממנו יתברך והכל שלו ואין זולתו. כך במערל בגבורות השם בפרק סמכתת ועוד מקומות. ולזוהי תמצית התוכן של עניין העבודה בכלל, שלכן נקראת הרכבת הקורבנות בפי חכמנו עבודה בסתם, והיא תכלית הבריאה, כמו שכותב הרמב"ן, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונדה אליו שוברנו, והיא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה ראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד זה שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. וכיצד מתקיימת כוונה זאת במעשה בראשית? ישנם שני סוגי קורבנות, זבחים ומנחות. הזבחים באים מן החי, בהמות ועופות. המנחות באות מן הצומח, סולת חיטה וקמח שעורה. וסדר מעשה הקרבתם אחד הוא בכולם, והוא בנוי בעיקר על ארבע עבודות. הראשונה הוא השחיטה בזבחים, שהמקביל לה במנחות היא הקמיצה. דהיינו הפרשת קומץ ממנה שהוא החלק גבוה שלה, העולה על המזבח. העבודה השנייה והשלישית הן קבלת החלק גבוה, הדם או הקומץ, בכלי שרת, והולכתו אל המזבח. ונכללו שתיהן בתורה במילה אחת, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, שמשמעותו הפשוטה שהכהנים, שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, יקרבו את חלקו יתברך עד המזבח. ויש כאן א' הפרשת הדבר הנקרב שהיא מסירתו אליו יתברך, ב' קבלתו על ידי שלוחיו יתברך, וג' התקרבותו עד מקום החיבור השלם, ושם וזרקו את הדם על המזבח. זו עבודה רביעית, זריקת הדם, ובמנחות הקטרת הקומץ. כאן חיותו מתחבר לגבוה, וכאן עיקר הריצוי והכפרה. זה רש"י בזבחים בחפחת עמוד ב' בדיבר המתחיל מהרצאת כשר. כמו שכתוב, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יחפר. נפש תחת נפש, שנחשב לו לאדם הקרבת קורבנו כמקריב עצמו לפני הבורא יתפרח ממש. אין רשי ויקרא י"ז א' בן עזרא, והרמב"ן ויקרא א' ת'. וזה סוד סגולתו של הקורבן לכפר על החטא, כי עניין החטא הוא היציאה מחוץ לרצונו יתפרח, המפרידה ומנתקת את האדם מבוראו, והקורבן מחזיר אותו לקרבתו שלפני החטא, והיא כפרתו. וזה עצם שמו קורבן השם הקרבה, כי עיקר כוונת הקורבן הוא נפש האדם והכנעתו, שידמה בעיניו כאילו הוא מביא את עצמו כדברי המלבים בבראשית ד' ג'. ו והנה, אנחנו מוצאים את היסוד הזה מוטבע עמוק בנפש האדם, שמטבעו מתעורר להביא מתנה לאוהבו, ואין עיקרה בעצמה כלל, אלא רק אמצעי לביטוי מסירת עצמו לו, ואם כנהו, כך באמת היא מתקבלת. אמר הגאון רבי משה שפירא, ששורש הדבר נמצא בבריאה נפלאה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. שמהו אלו של אברהם אבינו. עניינה הוא האפשרות להקריב אדם את עצמו באמצעות משהו אחר. ותהיה הקרבה הזאת מציאות קיימת ממש, שאדם הוא יהיה הנקרב. היא נמנית בין הברואים המיוחדים שנבראו אחר כל מעשה בראשית, בערב שבת בין השמשות. זהו זמן המעבר וההתחברות שבין ימי המעשה והשבת, דהיינו בין העולם הזה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. לכן מיוחד זמן זה לבריאתו של אלו של אברהם אבינו, כמו שכתוב בפרקי אבות, שעל ידו יש אפשרות לתחתונים להתחבר אל מקורם העליון ולשוב אליו, והתגלותו בעולם הייתה בעקידת יצחק. שם כתוב שהעיל נקרב תחת יצחק, ויעלה ולעולה תחת בנו. ואין זו מליצה באלמה, כי שאלו ישראל בחזרה לארץ בסוף גלות בבל לבנות את בית המקדש השני, צריכים היו לדעת איפה הוא בדיוק מקומו של המזבח, כי מקומו מכוון ביותר, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק בית הלכה א', עד חוט השערה. ואמרו חכמינו שראו את אפרו של יצחק מונח שם וידעו שזהו המקום. וכן על הפסוק וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. עמדו חכמינו על כך שאצל כולם נאמרה זכירה חוץ מאצל יצחק, ונתנו טעם שלא שייך זכירה אלא במה שאין בו כבר תפיסת חוש, ואילו אפרו של יצחק נראה לפניו התברך צבור ומונח על המזבח. ועל איזה אפר של יצחק מדובר? הרי יצחק לא נשרף והוא חי אחרי העקידה יותר מ-140 שנה, ולא הוא קבור במערת המכפלה, אלא שזה מה שכתוב בתורה תחת בנו, שהעבודה שנעשתה בעיל הייתה קיום של הקרבתו של יצחק לעולה, וזאת נשארה קדושתו של יצחק אבינו עולה תמימה, כמו שכתוב בבראשית רבה סמך ג' ד'. ומציאות זאת הוריד אברהם אבינו בתפילתו, שעל כל דבר שהיה עושה בעיל היה אומר ריבונו של עולם, הרי אני עושה בעיל, כך תהיה רואה כאילו זה נעשה בבני. וענה לו הקדוש ברוך הוא חייך, בנך הוא שנתקרב ראשון, אלא העיל הזה תחתיו. כלומר, שמאחר שהתקיים ביצחק עיקר כוונת הקורבן, שהיא ביטול עצמו ומסירת נפשו לשם לגמרי, די בזה, ויהיה העיל תחתיו. ונמצא לפי זה שעקידת יצחק היא השורש לכל קורבן, ובאמת כל עניין העבודה בכלל שורשו ביצחק אבינו. והוא הנקרא עמוד העבודה. מקור שם זהו במשנה, שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. ואם כן, ממנו נוכל לעמוד על התוכן הפנימי של הקורבן. מידתו המיוחדת של יצחק אבינו הייתה מידת היראה ופחד יצחק. מהו עניינה של מידה זו? הצד השווה שבכל מיני היראה היא תחושת אי איתנות הקיום. לעולם אין הפחד מתייחס אל עצם הדבר המאיים, אלא אל תפיסת הקיום הרופף שהוא מעורר. למשל, אדם שיודע שמחר יבוא מישהו ויעשה לו משהו לא נעים, הוא מפחד. והנה, אז יהיה לא נעים. אבל מהו פשר הפחד שלו עכשיו לקראת זה? זאת ההרגשה שקיומו לא איתן. זהו עניין היראה. נמצא אם כן, שעיקר היראה היא אימת מוות, שעצם המציאות בסכנה. בכל מיני יראות קטנות שישנן, אינן אלא פחד ממיתות קטנות. התופס את עצם מציאותו תלויה במשהו, הוא ירא מאותו דבר. יראו מהשם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. ומדוע? כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, ותהילים למד ג' חטט. עד כמה שאמונת הייחוד תהיה חיה בקרבו של אדם, באותה מידה יהיה ירא את השם, בידו שאין לו מציאות עצמית כלל, ועצם הווייתו היא מתקבלת כל רגע, והוא לגמרי תלוי. התפיסה הבסיסית של אני אצל ירא השם היא תפיסה של חלק לעומת הכל וענף לעומת השורש, בלי שום פירוד ותחושת עצמיות כלל בחיבור שלם. זוהי מידתו של יצחק אבינו, שלא היה לו מעצמו, כלומר מאשליית הפירוד של עצמיות הנברא, כלום. כל עצמו מסר בחזרה אל הבורא יתברך בעקידה, ומאז היו חיי העולם הזה שלו אפר צבור ומונח על גבי המזבח, והוא חי בעולם הזה חיים של אחר תחיית המתים. עצם שמו הוא על שם הצחוק העתיד, כמו שכתוב בזוהר בחלק א' כ"ל עמוד א' במדרש נעלם. משלושת הברכות הראשונות שבשמונה עשרה המכוונות כנגד שלושת האבות, ברכתו היא ברכת תחיית המתים, והוא עצמו היה הראשון שבירך אותה בשעת העקידה, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד א'. יצחק הוא קץ חי, אדם שביטל את הפירוד של העולם הזה, ובזה התחבר אל מקורו חיבור שלם. ומקורו הלא הוא החיים האמיתיים, חיי הנצח של אחר התחייה, קץ הימין. ובו ראה שכל מעשה העקידה כולו מרוכז בתורה במילה אחת בלבד, השתחוויה. ויאמר אברהם אל נעריו שהוא לחם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. כי ההשתחוויה למישהו היא נפילת אפיים ארצה בפישוט ידיים ורגליים לפניו, והיא הביטוי המקסימלי של ביטול גמור כלפיו, עד שאין כאן שניים כלל. וזהו תמצית עניין העקידה, שורש העבודה, והוא תוכנו הפנימי של כל קורבן. ומה שיכול להראות תכלית הצמצום היא באמת מקור הרווחה והברכה, כי כל צרה ומצר שיהיו לאדם הם לעולם רק מצד הבחינה שבה היא ברית בריאה נפרדת, דהיינו מה שהוא כשל לעצמו, כי הוא מוגבל, והרי שום מספר גדול כמה שיהיה לא יכיל את האין סוף, ורק האפס יכיל את האין סוף. וזה היה מן הגילויים שנראו בבית המקדש, ששם היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כמו שכתוב באבות, שכל זמן שעמדו כל אחד על עמדו בקומה זקופה, היו מעיקים זה את זה ומצירים זה לזה, אבל על ידי ההשתחוויה וההכנעה היו עוברים מעבר לגבולות הצרות של עצמם ומתחברים אל אין סוף ונכללים בו ומקבלים רווחה, כך על פי רב חיים וולוז'ינר ברוח חיים באבות פרק ה' משנה ה'. והגילוי הזה שייך לבית המקדש דווקא, כי בהיותו מקום העבודה הוא נקודת החיבור בין שמיים וארץ, בין עליונים ותחתונים. לפיכך שם הוא מקום גילוי האחדות, ועל שם זה נקרא בית השם. כל בית הוא חיבור אמיתי בין איש לאישה, שהוא החיבור המקסימלי המתגלה בעולם הזה, שמגיע עד לכדי והיו לבשר אחד, והוא באמת המשל והגילוי בעולם התחתון של התחברותו של הקדוש ברוך הוא לבריאה בכלל ולישראל בפרט. ודברי הנביאים מלאים ממשל זה, כל שיר השירים נתחבר על זה, ונקודת חיבור זאת היא שנקראת ציון, ודרכה כל הברכה והשפע מגיעים לעולם, כך בילקוט שמעוני ישעיהו ברמז שנצדי ב', כמו שכתוב, יברכך השם מציון בתהילים קכ"ח, כי אין ספק שהברכה תלויה מחיבור אל המקור. נצייר לעצמנו שני בני אדם, לאחד יש אלפי בורות מלאים מים, והשני אין ברשותו אפילו טיפה אחת, אבל יש לו ברז מחובר אל הצנרת העירונית. בוודאי לא יקרא עשיר אלא השני, והוא המבורך, כי כל ריבוי שבעולם עניות הוא אם הוא מנותק מן המקור, שהרי סופו כיליון, אבל המחובר אל מקור אינסופי אין סוף לו, וזהו סוד נצחיות ישראל. ומטעם זה, כאשר היה נקרב מאיזה מין על המזבח, היה מתברך כל המין ההוא, כי היה מתחבר המין דרך אותו פרט הנקרב, כך במדרש תנחום את הצווה סימן י' ג', ובעבודת בית המקדש היה נקרב על גבי המזבח מכל חלקי העולם, דומם, צומח, חי. הוא מדבר מלח ומים, פסמים, קמח, שמן ויין. אז יש לנו קודם את הדומם, מלח ומים, יש לנו את הצומח, את הפסמים, הקמח, השמן והיין, יש לנו את החי, בקר, צון ועופות, וכן בכל קורבן פרטי היה בעל חי אחר מליחתו נשרף על העצים, זה צומח. והעיקר, האדם המקריב את הקורבן, המוסר באמצעותו את עצמו ואת כל אשר לו, כלומר את כל הבריאה, חזרה אל בוראה, שלתכלית זו נמסרה בידו, ובזה חוזר את כל הבריאה אל בוראה ומתגלה האחדות, והוא עצמו עניין השרת השכינה במקדש. במדרגה כללית קוסמית זה מתקיים בבית המקדש, ובמדרגה הפרטית זה מתקיים בתוך כל עובד השם. כי האדם בעצמו כלול מכל חלקי הבריאה התחתונה, דומם, צומח, חיים ודבר, ובו נעשים אחד, ועוד ניתן בו נשמה חלק אלוקה ממעל, שבתוך הבריאה, כמו שכותב הרמב"ן בבראשית ב' זין. שהיא חיבורו על השם יתברך, באופן שעניין העבודה, דיינו את האחדות כל חלקי הבריאה לקומה אחת, והתחברותם אל השם, היא עצם מציאותו של האדם. אדם אתם, אתם קרויים אדם, עבדי השם האמיתיים, הזוכים לכוון כל כוחותיהם לאחדם, לחברם אל השם. הם עצמם כמשכן, כמקדש וכמזבח. הם המעידים לא רק בפיהם בלבבם, אלא בעצם מציאותם, את העדות הנצחית, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, שהאות האחרונה של המילה הראשונה היא עין, והאות האחרונה של המילה האחרונה היא דלת עד, אנחנו מעידים את העדות שהשם אלוקנו השם אחד. אז התבהר לנו שעיקר עניין העבודה כי השבת הבריאה על בורא בביטול האשליה של עצמיות הנברא וגילוי המציאות של הייחוד, שהכל ממנו יתברך והכל שלו ואין זולתו. אם כן, כל תנועה מתנועות הגוף והנפש אשר על ידה אדם מפנה את עצמו כלפי יוצרו נכנסת היא בכללה של עבודת השם. אולם לא מצאנו בתורה שום מצווה פרטית אשר תיקרא בשם עבודה בסתם. יוצא מן הכלל קורבן פסח, ושמרתם את העבודה הזאת, ויהיו כמורה לכם בניכם מה העבודה הזאת, ואמרתם זבח פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוג פה את מצרים ואת בתינו הציר. ובייחודו של זה של קורבן פסח, תמון עיקר עניינו, כמו שיתבהר בעזרת השם. מצוות האמונה כתובה בתורה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ומיוחדת היא מצווה זאת מבין כל שאר המצוות, כי עצם מושג מצווה מחייב כהנחה קודמת מציאותו של מצווה, אבל מצוות האמונה הלא היא הציווי להאמין במציאות של המצווה. במהלך הנפשי של קיום מצוות האמונה, אין המצווה קודמת לאמונה, אלא שהאמונה קודמת למצווה, שלכן לא נאמרה הדברה הראשונה של אנוכי בלשון ציווי כמו שאר הדברות. אין כאן מקום לציווי, שאם מאמין לא צריך ציווי, ואם לא מאמין מה יועיל לו הציווי? אלא שאף על פי שאין האמונה באה מפני הציווי עליה, מכל מקום נכנסת היא בכלל עבודת השם. וגם בעבדים ממש מצאנו דוגמה לעניין זה. העבדים נקנים בחזקה, פירוש על ידי מעשה עבדות לאדוניהם, כגון הלבשה, הנעלה, הולכת כלב אחריו וכדומה, מן העבודות שעבדים עושים לאדוניהם, כמו שכתוב בקידושין כ"ב עמוד ב'. והנה כל עבודת עבד הרגילה נעשית על דעת אדונו, מפני שעבד כבר נמצא ברשות אדונו. מיוחד מעשה החזקה, שהוא עבודת עבד הנעשית על דעת אדונו, כדי שעל ידי עבודה זו ייכנס עבד לרשות אדונו. וכך הוא ממש בעבודת השם. אם כל המצוות נקראות עבודה, משום שאדם מקיימן מקפת היותו נמצא ברשות יוצרו, הנה אמונה קרויה היא עבודה, מפני שעל ידה אדם מכניס את עצמו לרשות יוצרו. מצוות האמונה באה לכל יחיד מישראל דווקא בקשר עם יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בקומה הכללית של כנסת ישראל תופסת יציאת מצרים ממש אותו מקום שתופסת האמונה בקומה הפרטית של האדם העובד את בורו, שכמו שעל ידי האמונה האדם נכנס לכלל עבודת השם, כמו כן זכתה כנסת ישראל לתואר של עבדי השם בשעת יציאת מצרים, כמו שכתוב כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. וכשם שאמונה במציאותו של המצווה אינה מעמידה עדיין את האדם על טבען של המצוות, כמו כן נאמר ביציאת מצרים, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם עד שנגיע להר סיני. וכמו שן בנפשו של עובד השם עבודת האמונה חולקת רשות לעצמה, שכן היא עבודה להיות בגדר בן עבודה, כמו כן בכלליות כנסת ישראל נחלקו יציאת מצרים ומתן תורה לשניים. יציאת מצרים היא החירות שבאמונה, בכדי להיות שייך לחירות של תורה ומצוות. והרי פשוט הוא שאף על פי שהפעולה החיצונית של שימוש שהעבד עושה לאדונו אחת היא, בין שהוא עבד כבר או שמקנה עצמו בזה, אבל בפנימיות תוכן הדברים הם שונים לגמרי, וזה ממש ההבדל שבין קורבן פסח לכל המצוות כולם. כי הפסח הוא מעשה הקניין שהעידו נכנסנו לרשות השם יתברך להיות לו לעבדים, כך כתב הבני שכר בחודש ניסן מאמר ד'. ולהיות בגדר בני עבודה בכלל. ואת זה למדנו גם בספר פחד יצחק של מרן זצ"ל, שהפסח הוא מעשה קניין שנכנסנו לרשות השם להיות לא לעבדים, להיות בגדר בני עבודה בכלל. וכמו שמצוות האמונה כוללת כל המצוות, כך גם קורבן פסח, כתוב במכות כ"ד עמוד א', שזה שאמונה צדיק באמנתו יחיה, זה כולל את כל המצוות. והשפת אמת בפרשת בו, דיבור המתחיל בו במצווה, אומר את זה גם על קורבן פסח, כולל את כל המצוות. והדבר מתגלה בשמו, כי הנה בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, הפנימיות נסתרת והחיצוניות גלויה. ושורש העניין נמצא באותיות של לשון הקודש שבהם נברא כל דבר, שבכל אות ישנו חלק הגלוי שלה מורגש במבטא, והחלק הנסתר הנקרא בפי רבותינו מילוי האות. לדוגמה, באות למד, הלמד נשמעת, ואילו המם דלת פנימית. יש מם ודלת, למד, למד מם דלת, אז המם והדלת לא שומעים כשאומרים ל. באופן שכאשר אומרים למד, גילוי האות הוא אז במילואו, פנימיות וחיצוניות ביחד. פסח במילואו, בגמטריה, תרייג, כמניין כל המצוות. איך מגיעים לזה? פי, זה פי בהי, 85, סמך, סמך מם חף, 60, 40 ועוד 20, יש לנו 120, 120 ועוד 85, ואז חטא, שזה 8 ו-400, 408, אז בסך הכל, המילוי של האותיות פי סמך חטא, זה תרייג, 613, כך אומר הפנים יפות בפרשת בו, ללמדנו שתמון בתוכנו של קורבן פסח, כל עניין העבודה בכלל, הוא הקרוי עבודה בסתם. עלה בידינו שעל ידי קורבן פסח נכנסנו בגדר עבדי השם להיות המגלים ייחודו יתברך בעולם, ובאמת כניסה זאת נחשבת ללידת כלל ישראל, כי זאת עצם מהות כלל ישראל, גוי אחד בארץ, כלומר חלק האחדות שבתוך הפירוד. אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם. והיינו חלק השם, וזה שאמר הכתוב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, דברים למד בית ת, שכמו שחבל קשור למעלה ומשתלשר ויורד עד למטה, כך ישראל הם עם אחד מגלים כאן בעולם את אחדות השם יתברך, כמו שכותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים בשער א' פרק י' ז', שלכן נקראת כנסת ישראל יחידה ליחדך בהושענא אומני חומה, שהם עצם החיבור והאחדות של הבריאה על בוראה. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וכאן עומדים אנחנו על תוכנו הפנימי של קורבן הפסח, היא עבודתו של עם אחד לכל אחד, כמו שכתב המהר"ל בספר הגבורות בפרק סמך. הנה רבותינו מסרו בידינו את המפתח הזה לפתוח לנו שערי תבונה בעניינו של קורבן פסח, אולם ככל מפתח אינו אלא מאפשר כניסה, אך על האדם לגשת מעצמו על השער להיכנס לתוך האוצר. אז אנחנו בעזרת השם בשיעורים הבאים אנחנו ננסה להיכנס לתוך השער הזה, ובסייעת דשמיא הדברים היו נפלאים ממש. שלום שלום אהובי ידידיי מוריי ורבותיי.